Okay. Tough. Nachru asakno v'shtei shishtot ha-dominantiyot b'rishonim v'kesher l'din tfisa. V'gisha achat be'atzem shel Ramban shomeret al ruach ha-dvarim b'gemar b'av mitzia she'be'atzem tfisa lo ozeret ein maneh l'tovea im hu nichshal b'glal ha-motzi mechaver alav raya l'tovat ha-nitba. Yesh gemarot sforot she'tzichim l'din b'hem ומציעים כל מיני סברות והסברים למה למשל בתחיות ראי יש תפיסה. למה למשל בספק אבידי לגלויי, בין אם זה הגמרא בכתובה עוד אף זין, תזין יזין, בין אם זה בגמרא בבב מציע, כמובן הגמרא בבחורות, שם אין תפיסה, שם הכהן קיבל את הכסף מיד ישראל. בניגוד לכך יש את השיטה של בעלי התוספות, בעיקר בבב מציע דביו ובכתובה עוד אף חף, ושם תוספותים, בעלי התוספות, מחוללים קצת מהפכה. שבעצם הם רואים את המקרים החריגים כדוגמאות. שבעצם תפיסה עוזרת. משום מה, כהן האומלל אין לו עמדה חזקה. או בגלל שאין לו טענת שמע, או בגלל שהוא תופס אחרי לידת הספק, ויש חיסון בכהן, אבל במקרה הרגיל שאדם תופס חפץ, שעומד בספק, ממון המוטל בספק, שהוכרע לטובת הנתבע, מדין המוצא מחבר עליו הראייה, אז התפיסה שלו עוזרת. הקישה של התוספות היוותה קשר קפיצה לשח. בעצם אפשר לראות את הקשר, למרות שהשח לא אומר את זה במפורש, אבל השח מאוד מאוד מאמץ את הגישה הליברלית של התוספות, ודרך הגישה הזאת הוא מכשיר הרבה הרבה דוגמאות של תפיסה, לא בספק של מציאות, אלא ספק הדדינה, שכמובן רוב הספקות שלנו הם ספק הדדינה. במקרים שלנו בעיקר אנחנו יודעים מה קרה. אין הרבה ויכוחים. הגמרות יש, כי הגמרות רוצות להציע את הכללים הבסיסיים. אבל ב-real time, בשטח, רוב המחלוקות הן מחלוקות בדין. אם אנחנו פוסקים כאן כראש, פוסקים כריף, פוסקים כראשי, פוסקים כרבנו תם, זה תיקו, זה בית לפשיטה. אז האם תפיסה עוזרת במקרים האלו? אז לפי הרמב"ן, מן הסברה שלו, שתפיסה בדרך כלל לא עוזרת, אולי במקרה של תרי ותרי, אולי במקרה של אבידי לגלויי, אבל במקרה קלאסי, ספק קלאסי, ספק הדדינה, תיקו, בית בליפשיטה, מחלוקת ראשונים, הייתי אומר שמוצאים מחבר עליו הראייה, ואין שום דרך לתפוס ולהצליח. אלא שיש דיוקים סותרים מהסבר הריף. האמת היא שהריף לא אמר שום דבר. יש כמובן הרבה הרבה מקרים בש"ס, שבהם הגמרא נשארת בתיקו, או בבית הלא אישיתה, והריף רק מביא את הגמרא ואומר כמובן המציא מחברה עליו ראייה, כי זה ההכרעה הראשונית. אם יש ספק, ספק הדדינה, מכריעים לטובת הנתבע, חזקת ממון, וכך הריף סלטק. אבל מה בעצם כוונת הריף בקשר לתפיסה? הוא לא אומר, לא מגלה. הרמב"ן בקשר לריף בבב מציע בסוף פרק שמיני, בסוף פרק שביעי, הרמב"ן יש שם ספק של רואה שצריך לעמוד מול ליסטים מזוין, אם הוא סוחר, אם זה כן נחשב פשיעה, לא נחשב פשיעה, יש ספק בגמרא. הריף מביא את הספק ופוסק לטובת השומר, שהשומר אינו חייב לשלם, והריף לא אומר שתפיסת המפקיד עוזרת, אז הרמב"ן מביא שכנראה הריף חושב שתפיסה לא עוזרת. אם תפיסה לא עוזרת, אז אין סיבה לריף להביא את זה בכך שהוא פוסק ומצאים מחבר עליו הראייה, נקודה. אין מנוס, אין אופציה למפקיד, הנפקד מנצח, מוצאים מחבר עליו ראייה, ותפיסת המפקיד והנפקד, מזכיר לסוחר, לא תעזור. במקום אחר, מקום שראינו, רב אשי בבבא קמא דף י"ח, מעלה שאלה, האם יש שינוי לצרות או אין שינוי לצרות. אם אדם מזיק דרך צרות בשינוי, משלם רבע, משלם חצי, דין שלטם, אז גם שם ההכרעה היא חד משמעית, שהניזק חייב לשלם רק רבע, כי יש ספק, משלם 50%, משלם רבע אחוז, 25%, אז מוצאים מחברה עליו ראייה, לטובת הנתבע, הנתבע כאן הוא, סליחה, המזיק, המזיק הוא הנתבע, אז המזיק חייב לשלם רק רבע, מכוח המוציא מחברה עליו ראייה, וגם הריף סותם. מסתימת דברי הריף, הרשע מדייק שהריף סובר, שתפיסה עוזר, מכך שהריף לא סגר את הגולל, לא סגר את הדופק, הוא לא אמר בצורה חד משמעית שתפיסה לא עוזרת, מזה דייק הרש, שכנראה הריף מכשיר תפיסה, B'neged zeh, harash atzmo cholek, harash toein, ma pitom shetfisa ozer, lashon arish, miyutema, harash, miyutema, kivan de sveka de dinahu, mayim mahan yetfisa, kivan de log shat abaye, uki mimare b'ches kesmarei, v'shalok yedin tapas. Zot omeret, harash roeh she'ein makom lechalek bein sveka de mitzios, l'sveka de dinah, kemo sheposkim, kach posek harash, shetfisa lo ozeret b'sveka de mitziot, ein makom lechalek. L'chor hazeh, נכנס השח. בעצם עיקר דיונו של השח, בוא נגיד ב-80 הפרקים הראשונים כמעט, זה להצדיק תפיסה בסדקת הדין. לא כל פרק, ויש פרקים שעוברים לדיונים צדדיים, אבל אפשר לומר שעד עין חת, עד עין תת, בעצם המגמה של השח, במיוחד בפרקים הראשונים, וו, תת זיין, יו זיין שם, לחזק ולבסס את הסיבה למה תפיסה עוזרת בסדקת הדינה, והוא בעצם מתבסס על התוספות בכתובות, שגם מתחזקת מהתוספות בדף עין וב בכתובות, והקונטרס הספקות, שבעצם זה ספר שנכתב נגד השח. בעצם השח כתב את ספרו, והוא נקט שיטות מאוד שפטניות, מאוד יומרניות בדין תפיסה, כי בעצם הוא נותן אור ירוק לבית תפיסות. ואז הקונטרס הספקות רוצה לחסום אותו, לאזן אותו. אני אקרין לכם מהקדמה של הקונטרס הספקות. זה הקדמה מאוד מאוד מתמצאת, זה לא ארוך, אבל בתחילת דבריו הוא אומר שהוא כותב את הספר בעצם נגד השח. לא נגד אותו אישי, לא מסתדר לכל השחים, אבל המגמה הכללית הוא אומר, מה יהודה הכהן אחי המחבר, יהודה אח של הקצות, נותן איזו שירה על החשיבות של תורה, וקראתיו, למה קראתי את הספר הזה? קונטרס הספקות על שם עניינו, כי הוא דן לא רק בתפיסה, אלא כל מה שקשור לספקות, וגם להיות שרואה אני שהרב זל, השח, מעלים כוח התפיסה, עם א', מעלים, הוא עושה את זה לעילים יותר, מעלים כוח התפיסה בכל כוחו ויונו, באמת כהן תוקף, אז ובעניותי, איפכה מסתברה, וחסיית את רבי נחנן, או רוב הספקות, ואיסק הדיית החמוני של כהן פטר במונה, קריסייתא דרבי נחנניה, מביא את רבי נחנניה, מבב מציע דבב, את התנא דמסייע לרבה, שדחה את הדיוק של רבי מנויה. זה מביא שמפשטות סביב רבי נחנניה, שהתפיסה לא עוזרת, ואז לכהן אין שום דרך לתפוס את הספק, ואז הבהמה הזאת נכנסת לדיר להתעשר, כי אם אתה אומר שתופס עוזר, אז נמצא זה פוטר ממונה של חברו, אז הוא אומר שאתה הולך נגד הגמרא, אז הוא רוצה לחסום את הכיוונים ולחסום את האופציות של תפיסה, אז הוא כותב את הספר שלו. אבל דווקא הקונטרס הספקות, הוא מעמיד סיבה טובה באמצע דבריו, למה תפיסה יעזור דווקא בספקת הדינה, גם אם היא לא עוזרת בספקת המציאות. בעצם מה הוא טוען, מה שאמרנו בדברי הרמב"ן. שמי יש לי ספקת הדינה, אז הראיה של המוחזקות היא לא רלוונטית. אם הספק הוא, האם אדם צריך לשלם רבע נזק או חצי נזק, זאת ספק הלכתי. אין לו שום קשר לעובדה שלמזיק יש כסף בכיסו. הכסף בכיס המזיק לא אמור בעצם לתת איזו אינפורמציה או הסבר או ביאור על הספק שעומד בפרק. ואז מקסימום המוחזקות שדרכה מנצחת הנתבע, זה בגלל שהוא תופס, בגלל שהוא הסטטוס קוו. אבל התפיסה הפיזית אמורה להשתנות עם התופס שנכנס לתמונה. זאת אומרת, האסטרטגיה שראינו ברמב"ן, שבעצם כל תופס הוא מועמד לנצח, ככל שהוא יכול לנטרל ולהשעות ולהקפיא את הראיה שבחזקת ממון. יש מקרים ויש עבירות ויש מצבים, יש, בוא נגיד, מערכות אקולוגיות, שבהם הראיה של המוחזקות מנוטרלת. בין אם זה טרי או טרי, שמצינו את הניסיון לחפש ראיות, אז ראיות לא מקובלות עלינו, ראיות תת סטנדרטיות. בין אם מדובר באווירה לגלויה, הציפיות שלנו לקבל ראיות טובות, בעצם מונות ממנו את הנכונות לקבל ראיות חלשות. ואפשר לומר, וכך טוען, קונטרס הספקות, כך טוען, ניתן לכם, נתתי במקורות או לא? לא נתתי במקורות. אני אקריא לכם את הלשון שלו, עוד מעט. זה בכלל דלת עוד גימל. כך הוא טוען בכלל דלת עוד גימל, שספקת הדינה זה מקום שגם שם, מכיוון שזה ספק בהלכה, אז הביאור, הביאור, הבירור של המוחזקות לא עוזרת, לא רלוונטי. הסיבה היחידה שהמוחזק גובר בדרך כלל זה בגלל התפיסה הפיזית, אבל התופס משנה את השולחן, משנה את התמונה, ועכשיו הוא התופס הפיזי. הדרך שלו להכיר הזה בכלל דלת, עוד גימול, זה בעצם הוא מביא ראיות מכמה ראשונים שבסביקת הדינה, בדרך כלל באיסורים, אנחנו לא סומכים על חזקת איסור. חזקת איסור זה חזקה עם מקווה תורה, אדם טהור, הבהמה טמאה, הכל חזקה מעולם של איסורים. אז בדרך כלל חזקה בעולם של איסורים מופעלת בספק במציאות. אם המקווה הייתה מלאה, לא הייתה מלאה, הבהמה הייתה טריפה, לא הייתה טריפה, הסכין היה פגום, לא היה פגום. בדרך כלל הגמרא מביאה חזקות איסור במצב של ספקה במציאות. מה הדין בספקת הדינה? אז אני אומר שאפשר להכריע ספקת הדינה דרך חזקת איסור, שאני חוזר למצב הנתון. הוא מביא כמה ראשונים שבספקת הדינה אנחנו לא מפעילים חזקת איסור. למה? אז לכאורה חזקת איסור, אני אגיד משהו בצורה של חידה עכשיו, אני אסביר את זה. חזקת איסור זה ההפך של המציאות של חזקת ממון, באווירה של טרייטרי. למה חזקת איסור אין סטטוס קוו ותפיסה? יש רק בירור, אנחנו לא, כך הוא חושב. אין כאן, אתה תופס במשהו בו שירצה בידך. מדובר על בהמה, מדובר על סכין. מה זה חזקת איסור לפי הפשטות? לפי הפשטות אני נותן הכרעה, שמן הסתם אם המקווה הייתה מלאה, אז בוא נניח שהיא נשארת מלאה. חזקת איסור, בוא נגיד, הוא רק בירור. בחזקת ממון אפשר לדבר גם על כוח הבירור וגם על כוח הסטטוס הפיזי. בחזקת איסור אין סטטוס פיזי. יש רק הסתברות שדברים לא משתנים כל כך מהר. אם מקווה הייתה מלאה, יש להניח שהיא נשארת מלאה. אם הבהמה הייתה בחזקת הגוף שלהם, אז כנראה שחזקת הגוף של הבהמה או של האישה בכתובות נשארה עד הרגע האחרון. אז מכיוון שחזקת איסור זה רק ברור ואין כאן משהו פיזי ומצב של סטטוס קוו, אז במצב של ספקת הדינה הוא לא עוזר לפי אותם ראשונים. כי בספקת הדינה הדבר היחיד שאני יכול לסמך עליו זה חזקת ממון, להגיד כי בספקת הדינה אין כאן ברור, אתה לא מברר את המחלוקת לפי המקווה, יש מחלוקת איך לפסוק במקווה, זה שהמקווה הייתה X או Y לפני שני יומיים זה לא יעזור לך. אז בספקת הדינה אין כאן מצב, אין כאן יכולת להביא ראיות. אז בחזקת איסור שהיא רק ראיה ובירור, אני מבטל אותו לגמרי, כך הוא מביא כמה ראשונים. בחזקת ממון, אז אני מוריד את החלק הבירור מהפרשה. בדרך כלל התופס מנצח בגלל התפיסה הפיזית, אבל מי שתופס במקומו, עשו עכשיו התופס הפיזי. זה בעצם אסטרטגיה של הקונשס הספקות, שבעצם במונחים שלנו, ספקת הדינה זה כמו טרי וטרי ואבידו לגלי. בשלוש המקרים אין מקום לבירורים, יש מקום רק לסטטוס קוו פיזי, ממילא תפיסה עוזרת, גם בטרי וטרי, גם באבידו לגלי, גם בעולם של ספקת הדינה, ואם אני נפגש עם סוג של חזקה שהיא רק בירור, שאין לו את הכוח האחר שאולי משתנה של פיזיות, שם אני מנטרל אותו ואני לא מפעיל אותו. כך בעצם הכיוון שלו בשוב פעם, כלל דלת, עוד דלת, כלל דלת, כן, כלל דלת, עוד דלת, גימו ודלת, כלל דלת, עוד גימו ודלת. כאן כמובן יש הנחה מסוימת, צריכים, כן?
הרב
שכאילו,
יוחד, אני באתי נכון, אז הרב בעצם
טוען שיש בחזקת ממון, כאילו, את הבירור
ואת הסטטוס קוו, ובחזקת איסור יש רק את הבירור.
כן.
וכמו שיש
שונים
שאומרים
שהספק בחזקת איסור מוריד את הבירור, אז ככה גם בחזקת איסור. ספקת הדינה. כן, כן. מאותה סיבה יש שרוצים לטעון שאין כאן חזקת מרקמה בעולם של איסורים, כי גם כן מרקמה זה לא מצב פיזי. בוא נגיד ככה, הרבה מהספר שלו בתחילה מוקדש להשוות בין חזקת מרקמה לבין חזקת איסור. שבשניהם אין את המצב הפיזי. הצד השווה בין חזקת מרקמה לבין חזקת איסור, שאתה בא רק עם הסתברות. מכיוון שזה היה שלך, מסתבר שהוא נשאר שלך. מכיוון שזה היה אסור או מותר או מלא או פגום, זה יישאר ככה. חזקת ממון, מוחזק, יש משהו מיוחד. מעבר להסתברות הזאת, לראיה, יש איזה מצב שהוא בכיס שלי, שהוא על גופי, שאני תופס בו פיזי. זה בעצם הסטאפ שלו. אפשר להתווכח, אפשר לומר שגם בחזקת איסור, ואולי גם בחזקת מרקמה, זה לא רק הסתברות, זה איזה מצב שאני משאיר את החפץ, זה לא מצב פיזי, אלא תיוג או קטגוריה או זהות מסוימת למקווה, אני משאיר את זה כמובן, שזאת שאלה מרכזית בדיני חזקה, האם חזקה זה מעמד הלכתי שנשאר, או מצב פיזי שנשאר לפי הסתברות. מישהו יודע את המקור לחזקה? מה המקור לדין חזקה? הבית המנוגה. יפה, הגמרא בחולין אומר שהכהן נכנס לבית המנוגה, מודד את ההנהגה, אבל הוא לא רוצה להגדיר את הבית כטמא, כי אז יטמא את שאר הדברים בבית עד שהוא יוצא. איך הוא יודע שבין ראיית הנהגה לבין יציאתו מהבית, הנהגה לא הצטמצם מתחת לשיעור. אז הוא סומך על חזקה. שם החזקה זה חזקה פיזית, לא חזקה הלכתית. אין כאן ממד שאני משאיר, ממד נתון שאני משאיר את החפץ, כי אין כאן אף ממד, לא הנחתי שום ממד, לא קראתי. אני יכול להגיד שהמקווה נשאר טהור, או הסכין כשר לשחיטה. אבל הבנה פשוטה, מה זה חזקת איסור? זה נתונים פיזיים שלפי הסתברות נשארים עד הרגע האחרון שבו כבר אי אפשר להמשיך אותם כי יורידו את השינוי. זה חזקה שבדרך כלל חזקה משתנה, לא חזקת הגוף. בדרך כלל חזקה זה לא שאלה אם דבר משתנה או מתי משתנה. בדרך כלל. יש חזקות שהשאלה האם משתנה בכלל, אבל רוב החזקות הקלאסיות זה אני יודע שעכשיו האישה היא לא בטולה, אם זה לפני אירוסין אחרי אירוסין. אני יודע שהמקווה עכשיו לא מלאה, אם זה לפני התפילה של אדם או אחרי התפילה של אדם. בדרך כלל אני ממשיך את ההיסטוריה כמה שאפשר. אני מורח אותו ומושך אותו כמה שאפשר. מה שמעניין וקצת מפליא, שהרמב"ן לא הולך בכיוון הזה, וזה יוצר קושי ברמב"ן. כי הרמב"ן עצמו מדייק מהרש שתפיסה לא עוזב בספקת הדין, אבל לפי היגיון שלנו, השאלה למה לא? אם אנחנו צודקים בדברי הרמב"ן, שאם אני יוצר אוויר, סליחה, אווירה, שבה אין כאן כוח ביעור, ואז אני מחליש את חזקת ממון, חזקת ממון מתפקדת רק כמצב פיזי, ומי שתופס הופך להיות המשתלט החדש, אז כמו שתפיסה עוזרת בתרי תרי, ותפיסה עוזרת באבידו לגלויה, היא צריכה לעזור בספקת הדינה מהסברה של הקונצ'וס הספקוס. הבעיה שברמב"ן יש שקט. רמב"ן מוציא אותו והוא לא מסביר. יש רמב"ן ארוך, הוא מתעסק בכל מיני דברים, אבל הוא לא מסביר לנו, רמב"ן, למה תפיסה לא עוזרת בספקת הדינה? למה? אז גם צריכים לייצר משהו, או שאנחנו טועים ברמב"ן, ואין כאן איזה היגיון על להסביר למה בתרי תרי ובאבידו לגלויה תפיסה עוזרת. יש להסביר כל אחד בצורה מאוד מאוד מקומית, שבאבידו לגלויה תפיסה עוזרת, כי בית דין לא רוצים לתרי פעמיים, והדין של תרי תרי ניתן סברה אחרת, רמב"ן לא נתן. או צריכים לחפש סיבה למה לפי הרמב"ן תפיסה לא עוזרת בספקת הדין. אפשר להביא משהו מבחוץ, שאף על פי שמן הסתם הייתה עוזר מכיוון שזה כל כך נפוץ וכל אחד יתפוס, אז אפשר להגיד את זה, משהו חיצוני, לא מבני. אפשר לומר משהו יצירתי, שלפי הרמב"ן בתרי ותרי יצרתי וקום, ששם אף אחד לא יכול לתת שום סברה, שום משהו יצירתי. בעביד לגלוי גם כן אנחנו חוסמים אלטו יצירתיים, נחכה עד מחר. אז כל ניסיון לנסות לתת נרטיבים וסיפורים לא מקובל עלינו, והכוח היחיד של המוחזק זה התפיסה הפיזית, והתופס יכול לשנות את התפיסה הזאת. בספקת הדינה, נכון. זה שהסלפון, בפיש שלי, הוא לא מוכיח האם רב נחמן צודק רב ששת צודק. כי הספק הוא, אנחנו פוסקים רב נחמן רב ששת, אבל מצד אחד שלו תקו, מצד השני שלו. אבל זה שהפלאפון הוא בפיש שלי, נותן לי זכות. לייצר נרטיב שיסביר למה הטלפון בכיס שלי, כי אם נחמן צודק או הצד הזה צודק בגמרא, אז אני רוצה שאני לא גזלן. שבאמת באמת זה לא מוכיח בצורה ישירה, אבל זה נותן לי בהלכה, יש מצבים כאלו, שאתה יכול לתת נרטיב להלום את הפסק. תקוראים לזה טולן. שמעת את הדין של טולן? שתי קופות, חולין ותרומה, קופה אחת נפלה לקופה אחרת, אז לפחות בדרבנן, תלין, אני אומר שהחול לתוך חולה נפל והתרומה לתוך תרומה נפל, למרות שאין הסתברות יותר גדולה. זה לא של ספק בוודאי, ורוב וקרוב, זה פשוט שתי קופות. אבל אני יכול בעצם לזרוק את החץ ואז לצייר את המטרה. אני יכול להגיד, אני רוצה להגיע למצב שהפלאפון בכיס שלי, אז אני יכול בעצם לתת נרטיב. ואז יש כוח חזקה של נרטיב של בירור, גם בספקת הדינה, אבל בתרי ותרי הכל חסום, הכל זה וקיום, ואבידו לגלויה. אני מודה לך שזה משהו מאוד יצירתי לא נוח לי להגיד את זה, אני לא יודע מה רמב"ן יגיד. רמב"ן אומר את זה במסגרת הריף, הוא לא מספיק מסביר, אבל אני רואה הרבה הרבה הקבלה בין מה שהסברנו ברמב"ן, בתרי ותרי רבינו לגויי, להסבר של הקונצ'ס הספקוס, למה בספקת הדינה תפיסה עוזרת, גם אם היא לא עוזרת בספקת המציאות. אבל השח, הים של שלמה, הם הלכו בכיוון אחר. הם ימצאו את התוספות, והאימוץ הזה מאוד מאוד יעזור להם בשלב הבא, בסבב הבא, לא רק בספקת הדינה, אלא בספקת הרב עבטה, שנייה בפלוקת הרב עבטה. אבל אני אומר לך, לדעתי צריכים לראות את כל הדיון של השח והים של שלמה, וזה לדעתי הקשר הסודי בסוגיה. אין ספק כאן שכל התנועה הזאת בשח ובים של שלמה זה הפגנה נגד השולחן ערוך. מה זה הפגנה נגד שולחן ערוך? אז קצת רגע. ויוסף קארו כותב את ספרו בתחילת מאה ה-16, ומנסה למסד את תהליך ההלכתי. למה שני אירועים מאוד שינו את העולם היהודי במאה ה-15. ההגירה המסיבית מספרד, יש יהודים שמהגרים מספרד לכל מיני מקומות, בעיקר מזרחה, ויש כאן מפגשים לא נעימים בבית הכנסת בין הספרדים לבין הפורטוגלים. זה לא World Cup, זה לא מונדיאל. בין הספרדים לבין הצרפתים, בין הספרדים לבין היוונים, היהודים, ככה, אתם נוהגים פה, אתם מתבעלים ככה. הרי הרמב"ן פסק לנו באנדרדלוסמה בדרום ספרד נגדכם, והרמב"ן פסק לנו, יש כאן מפגשים, וכל העולם ההלכתי נהיה פחות יציב ופחות ממוסד. ויותר חשוב, יצירת הדפוס הראשון, המכנית הראשונה, בלומברג פרס, שעכשיו היה מאוד יקר פעם להדפיס תורה, ורק האנשים האיכותיים זכו לסבסודים. עכשיו כל אדם ברחוב יכול להדפיס את החידושים שלו. אז לפני 200 שנה נכנסת לבית הכנסת, ראית משהו על השולחן, יש הסתברות גדולה, סיכוי טוב שזה משהו סמכותי, כי רק יש איזה מערכת פילטר מאוד מאוד טבעית, self-selection, סלקציה עצמית. עכשיו, כל אדם, זה כמו אינטרנט, כל אדם מדפיס את הדעה שלו, אז יש אינפלציה ויש דיווליזציה, הכל נהיה פחות שווה, כי קשה לדעת מה חשוב, מה לא חשוב. אז יש כאן מהומה גדולה ובלגן גדול, איזה דברים סמכותיים, איזה דברים לא סמכותיים. אז רבי יוסף קארו, והוא מנסה לעשות סדר, והוא נותן פורמולה איך להגיע לפסק בכל סוגיה. סופרים את הגדולים, את הריפי, את הראש, את הרמב״ם, וכמובן אם זה עוננים, אם זה כולם, מוסכם לכולם, זה פסק ברור. כל שיש ויכוח, הולכים שתיים מול אחד, מאוד דמוקרטי. המרשל, בים של שלמה, שלמה לוריה, הוא מבין המתנגדים הגדולים לכל הניסיון הזה של הבית יוסף, וכמובן הבית יוסף ניצח. היסטוריה הצביעה עבור הבית יוסף, עבור השולחן ערוך, אבל במאה ה-17, מאה ה-16, האחרה טרם התקיימה. עדיין יש דיון חי והשח מאוד תוקף נגד שולחן ערוך בצורה מקומית. השח לא כותב למה הוא מתנגד, הוא לא כותב שהוא מתנגד, אבל יש בהם מחלוקות ויכוחים. הים של שלמה והקדמתו ליבמות ובבא קמא, הוא כותב למה הוא מתנגד לשולחן ערוך. התנגדות שלו מבוססת על שתי נקודות, בעיקר. נקודה ראשונה שהוא אשכנזי, ולא אוהב שהספרדים כובשים את העולם. כי השקלול של רבי יוסף קארו זה 2.5 לטובת ספרד, כי הרמב"ם הוא ספרדי והריף הוא ספרדי והראש הוא חצי ספרדי, אז איפה יהיה הקול של האשכנזים? אז זה חלק מההתנגדות של ים של שלמה, הוא גר בפולין, בלובלין, שזה יותר מדי לטובת הספרדים. אבל ההתנגדות העיקרית שלו, הייתי אומר שזה בעצם לא עדתית אלא יותר הגיונית, אידאות, שבעצם אתה לא יכול להגיד שהמסורה שלנו והתורה שלנו אפשר למסד אותה ולעטוף אותה ולתת פורמולה ולהסדיר אותו כשולחן ערוך בלשון של בית יוסף. התורה היא ים של שלמה, התורה היא ים, התורה היא פראית, היא בלתי מרוסנת, היא בלתי נשלטת. זה לא שאתה אומר שזה הפסק. כל רב בעיר שלו צריך לשבת, לעבור את הסוגיה, להתאים את הסוגיה למצב הנוכחי, מצב המקומי,
אתה לא יכול להגיד, זה ההלכה. ככה ההלכה אומרת. יש כאן התנגדות יסודית שהמסורה שלנו היא לא נשלטת על ידי כיוון אחד או אמירה אחת, ויש, הייתי אומר, הצמת היכולת של כל אדם לבוא ולהגיד, זה הפסק שלי וזה הפסק במקום הזה, וברור לנו שיש פלורליזם גם הלכתי וגם רעיוני לפני השולחן ארוך. כן? לפני שהשולחן ארוך נכתב, אז כל רב פסק במקום שלו, לפי הפסק, לפי הקריאה שלו האישית בסוגיה. ומי שחי בצרפת עשה קידוש כמו רבי נתן, מי שחי בלבשטרילין כמו רבי נתן, מי שחי בספרד עשה קידוש כמו הרמב"ן. אתה יכול למצוא שתיים ולמצוא מנהגים לגמרי שונים. אנחנו, לצערנו, גרים בתקופה שהפלורליזם הזה לא מתאפשר. לא, אנחנו צריכים למסד את ההלכה, ופחות או יותר, כמובן, עדיין יש עדות שונות, מנהגים שונים, אבל פחות או יותר, שולחן ערוך הציל את החוויה ההלכתית בגלות, כי אי אפשר, אי אפשר לקיים קרקס של שלושה ארבע מעגלים ביחד. אבל מבחינה עקרונית, וגם מבחינה רעיונית, כי אנשים חושבים על זה, כתוב בשולחן ערוך, זה הופך את הגישה הזאת ליותר נכון. כל מה שנאמר שלא בשולחן ערוך, לא, לא, זה לא ככה. זה הפסק, וזו אותה שיטה שמחייבת אותנו בעולם המעשי. אבל בעולם הרעיוני, מה שרש"י אומר, מה שתוסעיד אומר, פחות שווה, מה שרמב"ן אומר, מה שהשולחן ערוך אומר, אפשר, אנחנו צריכים לקיים שבת בצורה מאוד מאוד ספציפית. אי אפשר לעשות פעמיים שבת, אי אפשר כן לעשות ולא לעשות. אז יש פסק שמכריע עבורנו. אחרי תקופת שולחן ערוך, כמובן היום, כל הפסק שלנו מתחיל עם שולחן ערוך. אפשר להתווכח, כן, אדם שיגיד שאני רוצה לתת עלייה לאישה, לנשים, ולמרות שכתוב במסכת מגילה שאסור לתת להם, מה אכפת לי, חז"ל למיושנים, שולחן ערוך זה מיושן, זה לא מודרני, זה אנטי-הלכתי. אדם זה לא דתי. אדם שרוצה לחלק עלייה לאישה ואומר, למרות שכתוב, אבל אני אמצא דיוק בשח ודיוק בנדב יהודה ודיוק, אולי אתה חולק עליו, כי הוא מותח את זה יותר מדי. אבל כל המנגנון הוא מנגנון הלכתי, שעובד תחת החסות של השולחן ארוך, הוא לא עוקב את השולחן ארוך. מי שמנסה לעקוף את השולחן ארוך, הוא בעצם, הוא לא שומר הלכה. כמובן, זה תלוי, רבי יואל בן נון עוקב את השולחן ארוך, אבל בדרך כלל לא חומר. הנה, לא עוקב את השולחן ערוך, הוא אומר, אני אברך ברכת המזון גם כשלא אכלתי לחם. דבר שאני מתנגד אליו. אבל הוא אומר, אני מתנגד לשולחן ערוך ואני מקיל בדבר. אני שוב פעם, אפשר להגיד שזה כולה, זכרת שם שמיים לבטל, אבל בעצם הוא לא עושה פחות, הוא עושה יותר. הוא מברך ברכה אחרי שהוא לא רואה אותך 30 יום, מחייבתים. בסדר, פעם מישהו אמר, מה ההבדל בין ליאור בן נון לבין רב לכנסין? אז התשובה הייתה ששניהם חושבים ש כל הפסק הזה לברך ברכת המזון, לא לברך ברכת המזון, מי שאוכל סעודה שלמה בלי לחם, זה קצת שגוי, קצת, לא שזה שגוי, זה לא מותקן. ויואל בן נון יברך ברכת המזון גם אם הוא לא אוכל לחם. רב לכנסין יקפיד לאכול לחם בכל סעודה. בעצם הוא יודע שיש כאן פער ורוצה גם לעדכן, אבל לא בעקיפת שולחן ארוך. אני זוכר שלמדנו זה, עוד מעט פרשת פנחס, למדנו יש נוכל עם רב לכנסין, והוא אמר שהוא עסק בסוגיה של כותב כל נכסיו לבניו, שזה בעצם דרך לעקוף את הירושה. וכמעט כל אחד היום עושה את זה כדי לתת לבנות, כדי לתת בצורה שוויונית לכולם, לא שבכל יתו פי שניים. זה בעצם חוזה שחותמים ושזה חל דקה לפני מוות, שכל הנכסים זורמים לילדים בצורה שוויונית. אז שאלנו את רב לכנסין מה הוא היה רוצה לעשות בסוף השיעור. זה אומר שהוא היה מעדיף לתת לנחלה להתחלחל לפי הזרם ההלכתי, אבל היא מקווה שהילדים יחלקו את זה אחר כך בצורה שוויונית. זאת אומרת שהנחלה תתחלחל, ואחר כך ישבו הילדים ויגיד בסדר, שכל אחד יקבל חלק שווה וחלק שוויוני. אז במרשל יש התנגדות לכך לקפח ולצמצם ובעצם להפוך, לגמד את ההלכה לפסק ספציפי. תשמע, פרופסור תשמע, אני חושב פעם רוצה לציין את ההבדל בין ראשונים לאחרונים. אנחנו בדרך כלל מותחים קו, ככה לא, למה הקו הזה הוא בין השולחן, מי שלפני שולחן ערוך הוא ראשון, מי שאחרי שולחן ערוך הוא אחרון. נשמע מאוד arbitrary, מה ההבדל? הוא חיפש כל מיני הבדלים בין הגישה של הראשונים לבין הגישה של האחרונים. והבדל אחד שהוא מצא שזה מאוד מאוד מעניין,
שראשונים לא חילקו, לא התחלקו ולא חילקו את עבודתם בין כתיבת למדנות לבין כתיבת פסק הלכה. הבן כותב למדנות על הסוגיה, הוא כותב את זה במגמה, בכוונה להגיד, פסק הלכה סופי, כך אני פוסק, כי הוא הרב של ספרד. אחרי השולחן ארוך, בעצם העולם מתפצל לשתיים. או שאתה למדן, או שאתה פוסק. או שאתה רב חיים, או שאתה רב עבדיה יוסף. וברור שמאוד מאוד, כמעט בלתי אפשר להיות שניהם. כי כל המגמה של פסק הלכה, זה בעצם להחליט מה יותר שווה, ומה פחות פחות משקל, אז להגיע להאמת היחידה, או האמת השולטת, שאנחנו כולנו נעשה לפי האמת הזאת. מי שלומד סוגיה למדנית, זה הפך, אתה לא רוצה לשקלע, אתה לא רוצה לבטל, אתה רוצה לעשות שוויוניות ולהבין כל צד. זה פשוט מנגנון אחר, מכניקה אחרת. זה מאוד מאוד קשה להיות שניהם, וכמעט אין אנשים, רב לחצין לא היה פוסק ידוע, ולא אהב לפסוק, וגם לפסול לבייצ'יק, וגם רב חיים זה לא העולם שלהם, לא הקטע שלהם. ומאוד קשה למצוא פוסקים מפורסמים שהצטיינו גם כן בעולם הלמדני. מי שקורא למשל רבד יוסף, זה לא ספר למדני. זה כל ההיגיון הוא אנטי-למדני. זה בעצם הוא רוצה, בעצם כל הראשונים מסורים, הוא רוצה לקבץ ראשונים, לא להבליט את ההבדלים בין הראשונים. ככל שהוא אוסף אותם וממעיט ומפחית את ההבדלים, אז הוא יוצא חזית. הנה, רוב הראשונים אמרו ככה, למרות ההבדלים הקטנים, הנה, זה הפסק הלכה, והוא עושה עבודה מצוינת. אז פשוט זה חוויה אחרת, למצוא את הפסק ולמצוא את הגישות ואת האפשרויות בסוגיה. אז מאוד חשוב לראות את הדיון הזה של השח ואת הים של שלמה, על רקע ההתנגדות של הים של שלמה, למיסוד הלכה של יוסף קארו בשולחן ערוך, ונראה עוד מעט. זה יבוא לידי ביטוי בפלוגתא דרב עבדא. אז קודם נחזור לפלוגתא דדינא, מחלוקת בספקא דדינא. הכיוון של הים של שלמה ושל השח הוא לאפשר ולאשר תפיסה בספקא דדינא מכוח התוספות בכתובות, ומכוח החבר טוב שלנו הריבה. אנחנו חוזרים לריבה. מדף בית אמר א', ומיגל הוצי, הריבה, גם כן מבבא בסרו, זה אין לטב, דף בית זה ריבה, מבבא בסרו למדבר זה ריבה, הריבה גם כן הוציא איזה משפט בסוף התוספות בכתובות דף אין ואו ומדבר, שתפיסה עוזרת כשאדם הוא בריא, והכהן אומלל, הוא לא הצליח בתפיסתו, כי הוא נשאר בתורת ספק. זה הריבה, זה לא רק איזה משפט אחד בתוספות בכתובות יוטט, להסביר גמרא שאפשר להסביר אותה בדרך אחרת, וגם כי מי שראה את התוספות בכתובות עין ואו ומדבר, שם הריבה מכניס את הגישה הזאת גם כן. על סמך זה, כן?
איזה מקום שבו
ראינו שתייחסו
איזה
בתור המצווה
לדעתי הדברים.
כן, יש כמה שראו את זה כריצווה, אבל הגרסה שלנו זה הריבה. ים של שלמה עושה חילוק מאוד מעניין בין תגו למעיד לא יפשיטה. זה כמובן, כפי שהבטחתי לכם, הסוגיה הזאת עוברת משאלה איך להבין חזקת ממון, הופכת להיות שאלה איך לראות השתלשלות המסורה שלנו. הים של שלמה, בקטע שנתתי לכם, בבא קמא מחלק בין תיקו לבין בית דלא יפשיטה. כמובן כל אחד יודע שתיקו זה לא ראשי תיבות של תשבי את הארץ קושיות והביוס אצלך. תיקו זה או מלשון תיקו, שזה יישאר ככה, מוקימתו, תיקו, תיקום. אני פעם שמעתי מרב גרמני שמאוד מאוד עסק בדקדוק וניקוד, שזה מלשון תיק, תיק, שזה דבר סגור, תיק, שזה יישאר סגור. גם שלמד בגרמניה, כך הוא אמר לי, אבל זה ודאי לא תשפיע את הארץ קושיות והוויות. זה בעצם שחזל בצורה חיובית אומרים שזה יישאר ספק. לאין מצב שחזל העלו שאלה ולא הכריעו אותה. זה כמובן, בלי קשר למילים, בלי קשר לשאלה מילולית, ברור שזה רעיון מאוד מאוד מעניין, מאוד מושך, לא רק בגברה, אלא גם בחיים. יש מצבים שאנחנו לא יודעים, ויש מצבים שאנחנו יודעים, אבל יודעים שאין הכרעה. ולא רוצים שמישהו יעמוד ויגיד, הנה, אני מצאתי, גיליתי את אמריקה, גיליתי משהו שאף אחד לא גילה, כי בעצם זה טרי טרי, תיקו זה מקום טרי טרי. אבל
formula של התוספות, תרי ותרי, יש פחות גמישות מבין מצב יותר פתוח. ברמב"ן, תרי ותרי, יש יותר ספירות לתפיסה. אבל במורחים של התוספות, מתי יש יכולת לאדם ב-2018 לעמוד ולהגיד, בקשר לספק הזה, אני מכריע שאני צודק. מתי זה צחוק? ותלוי אם זה תיקו, זה בית ולפשט. אם זה תיקו, מי אתה לעמוד במצב שחכמים סתמו וחסמו וסיימו ואמרו תיקו, שבעצם אמרו שכאן אין הכרעה. כאן יש מצב שמבוי סתום לא נגיע להכרעה. אתה לא יכול להגיד, אבל ברי לי כיצד הזה, או ברי לי כיצד הזה. אבל כשיש שאלה שהגמרא השאירה כשאלה פתוחה, אז בעצם, לפי הים של שלמה, הגמרא מזמינה שאנשים יגידו מה האמת שלהם. כי הגמרא מבינה שזאת שאלה פתוחה, ויש לאדם להביא סברות וראיות, ואז התופס יכול לתפוס עם תוספת הטענה שאני בריא, שאני צודק. וכבר ראינו בתוספות כתובות אף יותר, ובתוספות כתובות אף עין וב, שתופס תפיסה עוזרת ככל שהתופס נחשב בריא, בניגוד לאותו כהן. שהוא ספק. ככה טוען הים של שלמה. כל מקום שנאמר תיקו הוא נסתם, מקום שלא נאמר תיקו הוא תלוי ועומד, ויכול להיות שנפשט, או גם כן בספק עומדת. ואם כן, בבית שלא נפשטה, יכולני לומר דמהני תפיסה. ואמר התופסה, כן לי כסבר אחד של הבעיה, נותן לחיוב. התופס, התובע, יגיד, אני חושב שאני צודק, ושההיגיון נותן לצד החיוב. ואם כן, זה התופס, יכול להכריע הבעיה, לצד נותן לחיוב. ואף על פי שאינו תלמיד חכם, הוא לא יודע כלום על ההלכה, שיש בדיוק להכריע, מכל מקום, מאחר שאם תלמיד חכם מופלג שיכול להכריע ולפשוט את הבעיה, הרשות נתונה לו, אם כן, עכשיו, אפילו שהוא אמר את זה מכל מקום, יכול לומר קימלי כדעת אחרת. זו שאלה מעניינת. בכיוון שיש לו פוטנציאל להיות תלמיד חכם, ותלמיד חכם יכול להגיע ולהכריע לטובת צד אחד, אז הוא יכול להגיד קימלי כאותו פוטנציאל. הוא לא אומר את המילים החשובות של ברי על ידי אחר. זה בא לידי ביטוי בסבב הבא. נראה שהוא יגיד, אני אישי לא ברי כי אני אמרץ. אבל אני בטוח שיעמוד איזה תלמיד חכם ויגיד את הצד שלי, ואז אני נחשב ברי מכוחו. זה הים של שלמה לא אומר. כאן השח מכניס את זה. הים של שלמה לא מכניס את זה בשלב הזה. כן. לא, לא שאני, הפוטנציאל שתמיד חכם יבוא, לא שאני אפוך, אני לא אהיה תמיד חכם, אבל תמיד חכם יבוא ויגיד צד אחד. אז אני בטוח בצד הזה שתמיד חכם יגיד, לא הפוטנציאל שלי. אני חושב שזה עוד מעט נראה את זה במחלוקת שח במהריר. אני חושב שאתה צודק שאולי לא צריכים תנת ברי רסמית, רק צריכים מישהו שבא עם איזה צפרה או איזה בסיס, ולא סתם אדם שתופס. כן. השח, בסימן וב, בסימן תזיין, השח אינו מחלק. השח אומר שגם בעיד הלפשטה, גם תגו. אז כנראה יש מחלוקת מעניינת בקשר למסורה שלנו בין השח לבין הים של שלמה, מה הדין של תגו. והים של שלמה, חזל סגרו את הספק של תגו, אין כאן דרך להיכנס ולדון בספק, מה שאין כן בבית הלפשטה. והשח חולק ואומר שבשניהם, מישהו רוצה כספק. זה משהו מעניין מבחינת ההיגיון המערכתי של השס, אם יש הבדל בין תיקו לבין בית ולא יפשטה. אבל אין ספק שהדיון היותר רחב הוא לא על ספקת הדינה, אלא על פלוקת דרבבתא. מה קורה כשזה לא רק שאלה שהגמרא העלתה, שהיא לא הכריעה, בית ולא יפשטה, תיקו, אלא מחלוקס ראשונים, או אולי גם כן מחלוקס אחרונים, שזה מקרים הרבה יותר שכיחים, כן? כי יש כל מיני דעות. בית לב שאתה, יש לספור אותם, לא על יד אחת, אלא כמה ידיים בשעס. אבל רוב המקרים יש מחלוקות, כן? כמעט כל דבר, כן? עמדו אותך בתיכון להגיד, ואתה לא יודע את התשובה, זה מחלוקס, כן? לכל דבר יש מחלוקת. אז כאן, מצד אחד, יש יותר מקום לתפוס. כי אתה לא בא עם טענת ברי מופשטת. אתה בא עם טענת ברי מתויגת לאדם. אני לא אומר שאני חושב שהצד ההוא של הספק נכון. למרות שאני תלמיד חכם איתה, אבל הצד ההוא יבוא תלמיד חכם ויכריע לטובת הצד ההוא. כאן יש רשי. אני פוסק כרשי. אני תולה את כובע שלי על רשי, או על רבינו תם, או על אדם ספציפי. אז כאן הכוח של הטענה אולי יותר חזק, אם אני בונה תפיסה על טענת ברי, וזה נראה מיות השם ים של שלמה, בניגוד למעריק ביוסף קולון. מצד שני, יש גם אדם מולך, אז אתה גם נאבק עם אדם. אבל כל הדינמיקה של התפיסה במחלוקת ראשונים, במחלוקת אחרונים, משתנה, כי זה לא סתם שאתה מחפש גישות מופשטיות הגיוניות. אתה עוסק במחלוקת בין שני אנשים. בוא נגיד, זה יותר קשור לטרי אולי. לא למצב מופשט של היגיון, אלא יש כאן רשי בין אותם, ואז המעריק יגיד, הנה, מי אתה להכניס את ראשך במחלוקת רשי בין אותם? אם אף אחד לא אמר משהו, זה סתם איזה דיון בנהרדה, בסורה, במחוזה לפני 1,500 שנים, בית הלב שאתה תקו, אז אתה יכול להגיע אחרי 1,200 שנים, להגיד, אני משתתף בסוגיה הזאת, אני גם כן חלק מהמסורה, ואני חושב שהצד ההוא, דווקא הצד הטובתי, הוא נכון. אבל מי אתה להכניס את ראשך מבין רשי ותוספות שחלקו בצורה חזיתית ופרונטלית על השאלה הזאת, שזה בעצם הדיון בראשונים וכנראה, באחרונים וכנראה את הים של שמה. אז הכל מתחיל עם מחלוקת רשי ורבינו תם בכתובות דף ממזיין. בכתובות דף ממזיין יש מחלוקת בקשר לנדוניה. האם הנדוניה נשארת אצל הבעל, כי כמובן הנדוניה זה כסף הבעל ממשפחת האישה, אם הנדוניה נשארת אצל הבעל אחרי מיטת האישה. תנא רבנן, מזיין, כותב לה פירות כסות וכלים שיבואו מבית אבי לבעלה, מתה, לא זכה לפי תנא קמא. ונתן אומר זכה. יש מחלוקת. לפי תנא קמא הבעל לא מקבל. רש"י כותב שכל הדיון זה אם הוא כותב בשעת אירוסין, אבל אם הוא כותב בשעת נישואין, אם הם מתחתנים, אז לכולי עלמא הבעל מקבל את הכסף. כן? רבינו תם חולק. רבינו תם אומר שכשם שיש מחלוקת בין האירוסין, כך יש מחלוקת בין הנישואין, ומכיוון שפוסקים כחכמים, אז לפי רבינו תם, אם האישה מתה, הבעל אינו זוכה, גם מן הנישואין. כן? כן. דרך אגב, אחת מהתקנות הכי חשובות של רבינו תם הייתה תקנת נדוניה, ובגלל זה קראו לו רבינו תם. כמה חשבו שקראו לו רבינו תם בגלל התקנה הזאת? כי מה שקרה, זה סיפור כל הדיון פה מתה, זה מתה בשעת ארסן, אבל אם חיים ביחד שנה והאישה מתה, ברור שהבעל מקבל את הכסף, נכון? חצי שנה, יום, יומיים, נישואים נגמרים. אבל מה שקרה, שרבינו תם כמובן חי בתקופת הצלבנים, בסוף מאה ה-12, הוא גם כן חיווה על בשרו שני אירועים טרגיים של מסעות הצלב, ומה שעשו, נכנסו לעיר, לקחו את כל הנשים הצעירות, אנסו אותם והרגו אותם. ובעצם הרבה מהנשים האלו היו נשים בתחילת השנה הראשונה של הנישואים. ואחר כך הכסף של הנדוניה עובר לבעל. כן, זה נישואים גמורים. מה שקרה גרם לכך שהרבה אנשים סירבו לתת לבנות שלהם נדוניה רצינית, כי חששו שזה יעבור למשפחה אחרת. זה שאני נותן נדוניה לביתי לחיות עם החתן שלי, זה בסדר, אני רוצה נכדים. אבל זה שאני נותן את כל הכסף שלי לאיזו משפחה זרה שאני לא מכיר, שהבת שלי יחיה איתם בקושי איזה חצי שנה, אז זה חסם חלוקת נדוניה, וזה כמובן עצר חתונות ושידוחים. זה רבינו תם תיקן תקנה, שאם בתוך שנה, אני לא טועה, בתוך שנה האישה מתה, אז הכסף חוזר למשפחת האם, משפחת הכלה. דבר שמאוד עזר לנשים להתחתן. כן, כפי שאמרתי לכם, בדרך כלל תקנה נגד אדם, הוא בדרך כלל עוזר לו. זה שהכסף חוזר מהבעל, זה עזר לבעל למצוא נשים. כי אנשים נתנו נדוניה בריאה, כי ידעו שיקבלו חזרת הכסף. הרבנו תם היה מאוד פמיניסטי. הוא תיקן את זה, הוא תיקן שאסור לחשוד בגיטין. אסור להוציא לעז. ברגע שהגט מופיע בביתן, מקבלים אותו, בלי שאלות. זה שמאוד מאוד עזר לשחרור עגונות. אם לא טועה, זה הוא, אסור להכות את האישה. זה כמובן הייתה עידן שעדיין בעל חיכה את האישה, אסור להכות. הוא תיקן הרבה תקנות לטובת הנשים. לא במונחים שלנו פמיניסטיות, אבל זה אומרת כמה חשוב להכיר שלפעמים פמיניסטיות זה לא רק איזה משהו הכרזה פומבית. זה יום-יום, דברים יום-יומים, לפעמים יותר חשובים, אני רוצה. אני זוכר לפני כמה חודשים הייתי בחוץ לארץ, בשבת, ונכנסתי לבית הכנסת כמרצה אורח, אדם שחיכו לשמוע, והגעתי לבית הכנסת, ופשוט פתחתי את הדלת ונתתי לכמה אנשים להיכנס לפניי. בצורה מאוד טבעית, להצגה, כי כך עושים. וכל כך תרשמו שרב נותן לאנשים להיכנס, כמובן, לעשות עברית, הרבה יותר ממוסד, הרבה יותר פורמלי, זה מאוד מאוד חשוב לדעת שהשאלה הגדולה באיזה שרה רוצים להיות חיים מהתנועה, לא מהתנועה, מה טוב ולא טוב, אבל לא להתעלם מהדברים היותר בסיסיים ופשוטים. דרך שאיפה אחרי הדגלים שאולי חשובים, לא חשובים, אבל לפעמים יש כאן חוסר פער. ויכול להיות אדם נעים, נעים הליכות, מכבד, נותן הערכה לאנשים, ובוחר את הדגל לפי כל אחד בבחירה שלו, אבל לפעמים המסר יותר חשוב זה ש... כן, רב לוחנזין לא היה פמיניסט גדול, אבל אני זוכר שבחזרה מחתונה הצענו לו לנסוע איתנו חזרה לאלון שוודס, הוא הקפיד לא לשבת בקדימה. שבעל ואישה ישבו יחד, כי זה הלילה שהם לבלות יחד, להיות ביחד, אז כמובן זה מאוד מאוד פגע באשתי. כן, רב לוחנזין יושב מאחורה, ואני ואשתי יושבת מקדימה ומדברים, זה מאוד קשה. אבל לכבד אנשים לפעמים זה לא צריך להתלבש באמירות גדולות. אני שוב פעם, אני לא מזלזל באמירות, אני רק אומר שגם מי שנוקט את האמירות האלו, לדעת גם לכבד אנשים ברמה היומיומית. טוב, נחזור לרש"י, אנחנו צריכים להפסיק עוד כמה דקות. אז נחזור לרש"י. אז יש מחלוקת רש"י ורבינו תם, האם מן הנישואים הכסף נשאר אצל הבעל, לפי רש"י לא, או שהכסף חוזר לאישה, לפי רש"י הכסף נשאר אצל הבעל, כי מן הנישואין אין ויכוח, לפי רבינו תם, הכסף נשאר, כן, אני אומר זה נכון, הפוך. לא זכה הבעל מן האירוסין, אבל זכה הבעל מן הנישואין לפי רש"י. לפי רש"י הבעל זוכה מן הנישואין, ורבינו תם גם מן הנישואין, הבעל אינו זכה לפי תנא קמא. אז הכסף חוזר לפי רבינו תם למשפחת האישה. בסדר, מחלוקת. מה נפסוק? נפסוק כנראה לטובת, טוב, זה קשה לדעת, אבל לטובת הבעל, כי הבעל עכשיו, לא, לטובת האישה, כי הם היו אמר כמה. מה? כן. נכון, אבל בראשונים כאן הבעל נתפס כתופס. הוא מתפקד את התפקיד של תופס.
אבל זה לא תופס, זה לא עליין הבעל.
כן, משום מה.
אם הוא תופס השאלה של מה הדין תפיסה בספקת הדין.
כן. אוקיי. אם אני זוכר נכון, הסטאפ בסיפור הזה שהבעל, משפחת הבעל נחשבים התופסים, כי הכסף עובר. מסתכל במורדכי, הגרוס המורדכי, סימן ריש צדיק. כן, מה אומר הרמה? הרמה שאני פוסק את זה, נתתי לכם לראות את הרמה. כן. בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן נון גימול, לא מפקינן מן האב, זאת אומרת, הכסף נשאר אצל האבא, כנראה שהמשפחה של הכלה טרם שילמה, אז הכסף נמצא אצלהם, והבעל בא עם תנא, אני רוצה את הכסף שכתבתם לי בנדוניה, אז במקרה הזה הכסף נשאר אצל האב, אבל אם תפס החתן, כתב הרמה, לא מפקינן מן האב. אנחנו לא מוציאים יד החתן, תיכל לומר, קימלי כסברה ראשונה. יכול להגיד, אני בטוח בשיטת רש"י, שמיני נישואין, אני מקבל גם לפי שיטת חכמים, ולא רק לפי רבי נתן. דברי הרמ"א מבוססים על הגאות המרדכי. הגאות המרדכי בסימן ריש צדיק, שזה מאוד מאוד מדהים ומאוד מעניין לראות זה בראשונים, לא רק ברמ"א, זה מאוד מפתיע לראות זה בראשונים. הגאות המרדכי ריש צדיק אומר את זה במפורש. ולנקודה הזאת, לכאורה הזה, נכנס המריק, נכנס הים של שלמה, נכנס השח, איך אפשר לתפוס במחלוקת ראשון. אז אנחנו נעצור כאן, כי אני רוצה להבליט את ההבדלים החשובים, כי כאן יש משהו בשם הים של שלמה מאוד 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 יסודי, שפשוט רואים את גישתו נגד השולחן הערוך בצורה מאוד מאוד בולטת. כשהמריק אומר, מי יכניס את ראשו בין רש"י לבין רבינו תם, הים של שלמה אומר, כן, כל אחד צריך להכניס את ראשו, כמובן לא בצורה חצופה, אלא שהוא יגיד שאני פוסק כאן, הדיין פוסק כאן, אז נעסוק בגישה השנייה, אבל רק כדי לסכם, טוב, נשאיר את זה. כן, נעצור כאן, כי זה, הצירה זה תחנה טבעית. כן, עסקנו בספקת דדינה. עכשיו אנחנו עוד מעט עוברים למחלוקת ראשון. יש גמרא בכתובות דף במציין, יש מרדכי, על סמך המרדכי הרמ"א פוסק שאפשר לתפוס במחלוקת ראשונים. מה ההבדל בין מחלוקת ראשונים לבין ספקת דדינה? איך נוכל לומר שגם אם אתה סובר כמו הרמ"ן, שבספקת דדינה התפיסה לא עוזרת, יש משהו מיוחד במחלוקת ראשונים שנותנת מקום לתפיסה. השח יעמיד שלוש סברות. סברה אחת, שכאן תנת בריא יותר חזקה. סברה שנייה, שזה המעניין, שכאן זה נחשב תמיד לפני לידת הספק, אז מה התוספות בכתובות. המצאה שלישית, שזה מאוד יצירתית, שזה לא עניין של תפיסה, זה עניין של עובד אנושי לנפשי. אני לא הולך דרך הבית דין, אני אומר, שכח מהבית דין, אני יודע שאני צודק, ואז אני עושה דין לעצמי. אולי זה יותר שייך לא לפרשת בלק, אלא לפרשת פנחס. הבעל הרמית קנאים פוגעים בו. אז נראה אם אתה יכול לקחת את החוק לידיים. זה כמובן בלק, אבל אנחנו מזהים את זה עם פנחס. זה מתשם בשבוע ביום ראשון, נעסוק קצת בהקווים של פנחס, זה נשמע כמו איזה מאמר לדף קשר. הקווים של פנחס וסיפור של תפיסה. כן. למה אי אפשר לקרוא למאמר תורני סתם, בעניין שני עדים, כן, בעניין מיגולנסי. למה כל כותרת צריכה להיות כמו כותרת של הסרטים? כן. הקווים של, במונחים של, בעניין מיגולנסי, זה מספיק. אז כאן אנחנו נמציא, נתין שיעור מאוד דף קשר. כן, הקווים של פנחס במונחים של תפיסה של השח. טוב, אמרת השם ביום שני, קיים את השיעור כרגיל. אוקיי, אבל זה שוב פעם נוחית משם בלילה, וממרים בשני בלילה, זה שחור של 12 שעות בשבילה. אוקיי, שבת שלום. שבת שלום, סליחה שאני צריך לעזוב, אבל יש לי שמחה משפחתית שאני חייב להגיע לה. תודה.